שלום וברכה. פרשת מסעי מסיימת את ספר במדבר. לפי מה שלמדנו עד עכשיו, יוצא ככה שהפרשיות האחרונות, פנחס, מתות ומסעי, פרשיותיו האחרונות של ספר במדבר, עניינן לגמול מן המדבר. צריך גמילה. אמנם המדבר ממלא פונקציות חשובות, אבל יש צורך גם להיגמל ממנו, כי ישנה סכנה שהאדם יראה במדבר את המצב הלכתחילי של הזהות היהודית. כל כך הרבה שנים במדבר, כן, ובמובן יותר רחב, שנים רבות כל כך של גלות לעם היהודי, זה נותן מקום לחשוב שלהיות גולה זה להיות יהודי. מובן? ולכן צריך תיקון גם למחשבה הזאת, לדע שיש ערך לשורשים, ערך לקביעות. ולכן באות הפרשיות האלה לגמול אותנו מן המדבר, במיוחד פרשת מסעי בתור הפרשה האחרונה, יש לה תפקיד מיוחד כזה. מה הכוונה? מדוע בעצם, אפשר לשאול את זה, כן? מדוע עם ישראל חי חלקים כל כך ארוכים של ההיסטוריה שלו מחוץ למקומו? כן? עם אחר בטל, ברגע שהוא גולה זמן רב מדי, הוא בטל מן העולם. ואילו העם היהודי איננו בטל, אבל גם איננו חוזר לארצו. לוקח לו הרבה מאוד זמן עד שהוא חוזר. אם כן, מהי המשמעות של היסטוריה שהיא בעצם אנומלית כל כך הרבה זמן? מה? איזה אנומליה זה דבר כמו לא נורמלי. מחוץ לחוק, נאמר. נומוס זה חוק. אם כן, ודאי שחייבת להיות לזה תשובה. כן, פעם היה איזה גוי אחד, נראה לי שזה היה, לא זוכר מי אמר את זה, ניטשה, דיבר נגד הצוענים, היהודים וכל מה שזז. היהודי זה מה שזז. מדוע? כי הוא זה שמפר את סדר העולם. כלומר, לכל אומה ואומה יש מקום בארצה. כל אומה מפתחת תרבות, שפה, רכוש, טריטוריאלי, זה או אחר. ואילו האומה היהודית מערערת את הסדר הזה. יש מישהו קבוע, זה באומות העולם, ויש מישהו לא יציב שמפר את היציבות של העולם. אפילו אפשר להבין את זה בביטוי שבו אנחנו משתמשים כדי לכנות את הגויים. הגויים נקראים אצלנו אומות העולם. על שום מה? על שום זה שמקומם הטבעי הוא העולם. ומתוך כך יש ללמוד שעם ישראל, שאיננו בכלל אומות העולם, מקומו הטבעי הוא מחוץ לעולם. ולכן כאשר עם ששורש נשמתו, אחיזתו היא, אחיזת חייו היא מחוץ לעולם, כשהוא נכנס לתוך העולם הוא מבלבל, עושה בלגן. אבל דווקא הבלגן הזה שעם ישראל מכניס, הוא גורם להזיז את גלגלי ההיסטוריה, ומתפתחת על ידי זה היסטוריה דינמית בעלת כיוון ומטרה. מובן? אפשר לקחת אפילו, נגיד, את זה כלוח, את כדור הארץ כלוח שיש בו 70 משבצות, לכל משבצת עם. מכניסים פתאום את העם היהודי, אין לו מקום. טוב, אז נוציא את הכנענים, נכניס את היהודים בפנים. מה קורה לכנענים שלא הושמדו על ידי בני ישראל? חזל אמרו, הלכו לאפריקי. נו, באפריקי יש מישהו אחר, אז הם מזיזים אותו. אותו מי שהוא המוזז, אף הוא מתחיל להזיז. וכמו כן, כך כל מפת העולם, כל מפת האנושות, מתחילה לקבל תאוצה. קדמה, כן? זה בעצם מה שעם ישראל עושה. אפשר להבין מתוך כך גם את האנטישמיות. האנטישמיות זהו הניסיון של העולם הטבעי לבטל את הנבדל. כפי שמסביר המהר"ל בנצח ישראל. כלומר, הטבע שונא את החריגה. ולכן כל מי שחורג, הטבע מנסה להפילו בחזר. עכשיו, בני ישראל, אם כן, באו לעולם הזה כדי להזכיר לעולם שיש ריבונו של עולם. עכשיו, אם נגדיר את זה יותר בהרחבה, כל מציאות העולם כולו היא מעין גלות. כלומר, העולם כביכול גלה מהאלוהים. ואם נרצה לצייר את זה אחרת, על מנת שהעולם יתקיים, צריך היה כביכול ריבונו של עולם לגלות מעולמו. אף הוא בגלות, כביכול. מי יוכל להבין את אותו אלוה שנמצא בגלות? מי שבעצמו חווה בעולם הזה את חוויית הגלות. ולכן כשהקדוש ברוך הוא בחר לו עם לדבר עמו, בחר את העם הגולה, היחיד מכל העמים שנולד מחוץ למקומו, נולד בגלות במצרים. ומתוך כך יש נטייה לעשות אידיאליזציה של מצב הגלות. אחרי שהסברנו כמה שזה טוב להיות גולה בעולם הזה, כמה שעל ידי כך אנחנו יכולים להעיד על מציאות השם, כפי שאומרת התורה בפרשת בהר, כי גרים ותושבים אתם עמדי, עד כדי כך שחזל אמרו, אם גרים אתם בעולם הזה, תושבים אתם עמדי, ואם אתם תושבים בעולם הזה, אז אתם גרים עמדי. אם כן, חשק גדול, חפץ גדול יש ליהודי לראות במצב הזה של ההגליה את הדרך הבטוחה ביותר לדעת את השם. כמו שגם מצאנו בחזל, שכינה למעלה מראשו של חולה. אם כן, כשאני שומע דבר כזה, על המקום, אני חולה. ברור. מסביר המהר"ל מפראג, בנצח ישראל, נכון, שכינה למעלה מראשו של חולה, אבל שכינה גם למעלה מראשו של בריא. זאת אומרת, או יותר נכון, לא למעלה מראשו, השכינה בתוך הבריא. כלומר, יש גילוי אלוהי במציאות הבריאות. גם מי שחולה, הוא מראה בזה את חולשת הנברא, ועל ידי זה הוא זקוק להשלמתו, ולכן שכינה למעלה מראשו. טוב, אז אם זה כך, מתי שכינה איננה עם האדם? אם כשהוא חולה, שכינה למעלה מראשו. וכשהוא בריא, שכינה בקרבו. אז מתי אין שכינה בו? כשהוא לא בריא ולא חולה. קוראים לזה מצבי החלמה. כשאדם יוצא ממצב החולי ועדיין לא הבריא לגמרי. וכאן מקום הסכנה. מדוע? משום שכאשר אדם חולה יש לו הגנה טבעית. יש הגנה טבעית של המערכת החיסונית, הפנימית, ויש לו גם הגנה טבעית מצד הסובבים אותו. יש אחיות ויש רופא ויש לחצן מצוקה וכל מה שאתם רוצים. יש הגנה טבעית. וגם האדם יודע שהוא לא צריך לעשות שטויות ולא לקום מהמיטה. הוא מוגן. כשאדם בריא הוא מוגן בטבעו. הסכנה היא כשהוא עובר ממצב למצב. במילים אחרות, נתרגם את זה להיסטוריה היהודית, כאשר האדם, כשעם ישראל נמצא בגלות, יש לו הגנה טבעית של הגלות. הקדוש ברוך הוא השביע את אומות העולם. כך כתוב במסכת כתובות. הקדוש ברוך הוא השביע את אומות העולם שלא ישעבדו את ישראל יותר מדי. אם כן, אם כך, יש חוזה לגלות. חלק מהחוזה זה שאנחנו לא נמרוד בגויים. תנאי שני בחוזה, שהגויים לא יעשו הרבה צרות. קצת פוגרום פה, פוגרום שם, לא יותר מזה. כן? אבל שואה לא. אז אם כן, יש איזה מין הגנה טבעית בגלות. כמו כן גם, בארץ ישראל אנחנו חזקים. מי יכול לנו? רק אנחנו יכולים להזיק לעצמנו. אבל, סתם ככה, אנחנו חזקים. במעבר, מזה לזה יש סכנות. עמלק יכול לבוא בדרך. השם קרחה בדרך. ומה עמלק יכול לעשות? בין היתר, הוא יכול להוליד בלב את הספק. איזה ספק? הספק שאני הבאתי לפניכם עכשיו. הספק האומר, וכי בזה שאנחנו נשתרש בתוך ארץ ישראל, לא נשכח את השם. האם על ידי זה לא נהפוך להיות עם ככל העמים? זאת הסכנה. הרבה יותר קל להיות יהודי בגלות מאשר להיות יהודי בארץ ישראל במצב של עצמאות מדינית. הרבה יותר נוח לעשות סקנדל, למשל, על קבר רחל, כי זה דתי, מסכן, הולכים לבכות שם, מאשר לתבוע שלא יפנו את מחנות צהל. כן, זה נראה מדיני כזה, זה לתנאי כמו גוי, לסרף פקודה. בכלל לשרת בצבא זה נראה כמו גוי, ברור? לכן, מזלה של היהדות הגלותית, שהיא מצאה איזה נקודה גלותית בתוך ההסכם של אוסלו להיחס בה. כן? תנו לנו לבכות על קבר רחל. תנו את הכל מסביב, אבל קבר רחל אנחנו רוצים. כדי שנוכל לבכות בשקט, על זה שנוכל יום אחד, כדי שנוכל יום אחד לשוב אל המקומות האלה. כן? זה המצב האידיאלי מבחינת היהודי החרדי. עכשיו, אם כן, הפרשה צריכה לתת תשובה לחרדות האלה. צריכה לתת פתרון. אם כן, מה הפתרון? הפתרון הוא שגם כאשר נמצאים בארץ ישראל, וארץ ישראל זה מקום העמידה, המקום שבו נפסקת ההליכה, שתהיה הליכה בתוך העמידה. אני אולי ארחיב יותר את המושגים. הגלות זה המקום שבו הולכים. כן? יצאנו מנקודת התחלה, ועתידים אנחנו להגיע לנקודת מוצא. אבל בדרך הולכים. זהו המצב של חוסר היציבות האופיינית למדבר ולגלות. כשמגיעים אל ירושלים, אל ארץ ישראל, אל בית המקדש, זהו מקום שבו עומדים. מקום שבו עומדים, יש סכנה, דבר שעומד מפסיק לחיות. לכן צריך לדאוג בארץ ישראל לאמצעים שיזכירו את ההליכה, כדי שגם יסוד ההליכה יצטרף לעמידה. וכביכול, עצם עמידתנו במקום זה המשך ההליכה. הדבר בולט במיוחד במקום היותר עומד שבעולם, שהוא קודש הקודשים בבית המקדש. עליו אמר הקדוש ברוך הוא, זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי הביתיה. אין לנו מקום יותר עומד מן המקום הזה. ומה שמים במקום הזה? את ארון הברית. וארון הברית אינו זז לעולם מן המקום הזה. ומה יש בצדי ארון הברית? בדים. בדי נשיאה, נכון? יש אפילו איסור דאורייתא, מצוות לא תעשה, לא להזיז, לא להסיר את הבדים מן הארון. דבר מאוד מובן. למה משמשים הבדים האלה? מה? לנציאה. כשמגיעים לקודש הקודשים, זה הזמן להוציא את הבדים, לא? אף על פי כן, אומרת התורה, לא יסור ממנו. כלומר, גם במקום העמידה, שם אתה ממשיך ללכת. וזה נאמר, זה נאמר בספר תהילים, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. לכאורה, כשעומדים, כבר אין צורך ברגליים, כיוון שמפסיקים את ההליכה. אף על פי שאנחנו עומדים מהליכתנו, עדיין יש לנו רגליים. כן, אנחנו מתעלים במקום שבו אנו עומדים. עכשיו, כל זה, כמובן, בתנאי שיש לנו מי לפגוש בירושלים. אם אנחנו חושבים שירושלים הוא המקום שבו מפסיקים את ההליכה, אבל אין לקראת מה לעלות, אז באמת העמידה הזאת מתסכלת מאוד. אבל אם אנחנו מבינים שבירושלים אנחנו נפגשים פנים בפנים עם ריבונו של עולם, אז אין סוף לעלייה שאנחנו מתעלים בה על ידי עמידתנו במקום. מובן? ולכן, אפשר לומר, אם נצייר את זה באופן ציורי, קיבוץ גלויות זה מהלך במישור המאוזן. אנחנו חוזרים מכל ארצות העולם אל מקום אחד. ומן המקום הזה, במאונח, אנחנו עולים כלפי מעלה. מובן? במילים אחרות, כל ההיסטוריה של ששת ימי בראשית, כלומר 6,000 שנה, עניינה להגיע אל סיום ההיסטוריה, אל האלף השביעי, שבו אנחנו נפגשים עם ריבונו של עולם. אבל מה יקרה אחרי האלף השביעי? אנחנו נשתעמם, לא? אנחנו לא נשתעמם כל כך, יש לנו היום השמיני אחר כך. כן? כלומר, במילים אחרות, אם אדם יש לו יום שמיני אחרי היום השביעי שלו, אז גם ליום השביעי שלו יש משמעות, וגם ליום השישי שלו יש משמעות. אבל אם אחרי היום השביעי אין לך יום שמיני, אז גם היום השישי כבר איבד את משמעותו. ברור? כי זה היסטוריה ללא מתח היסטורי. זה רק שורה של מאורעות. זה ברור מה שאני אומר? כן? יש פסוק כזה בקהלת. ככל הסירים תחת הסיר, גם הוא הבל. כן כל הכסיל, כן כל הכסיל, גם זה הבל. מה זה סירים תחת הסיר? סירים זה קוצים, נכון? קוצים שמבעירים תחת הסיר, ואז הסיר מתחמם. אבל חז"ל הסבירו סירים פה במובן של ציר שבו מבשלים. אז כביכול יש סיר על גבי סיר על גבי סיר. הסיר הראשון מתחמם, הוא מחמם את הסיר שמעליו. הסיר שמעליו, איך קוראים לחום בעברית שעולה? יש עוד שם, הבל, נכון? אבל ההבל הזה הוא בעל משמעות, הוא מחמם את הסיר שמעליו. אחר כך הסיר שמעליו מחמם עוד סיר וכו', כן? שבעה סירים. אחד על גבי השני, כל אחד מתחמם מן החום של הסיר שמתחתיו. אבל מהסיר השביעי גם כן יוצא עוד פעם חום, והוא לא מחמם שום סיר. גם זה הבל. אם כן, כבר לא שווה כלום. אלא אם כן יש לך סיר שמיני לחמם. על זה נאמר שוב בספר קהלת, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. זה, כן. ודאי, עד העשירי יהיה קודש. זאת אומרת, אבל תראה, זה כמו אפשר לומר, מטרות אמצעיות ומטרות רחוקות. יש מטרות שהן כל כך רחוקות שעבור העין שלנו כאילו לא קיימות. אבל כאשר אנחנו נגיע אל סוף המטרות האמצעיות, אנחנו נתחיל להשקיף על מטרות שאחריכם. על זה נאמר, אשר לא סופר להם ראו, ואשר לא שמעו התבוננו. כלומר, יש מצב שאדם הוא עוד גדול, הוא עוד קטן מדי בכדי לדעת מה הוא יעשה בשלבים מסוימים. אתה לא שואל ילד קטן מה הוא יעשה אחרי תעודת הבגרות, כן? או מה הוא יעשה כשהוא יהיה סבא. כלומר, אתה יכול לשאול אותו לשם משחק, אבל הוא לא יוכל להבין ברצינות על מה מדובר. מובן? לכן יש מטרות אמצעיות, היום השביעי, היום השמיני וכו'. כן.
הבנתי שכל יום ויום זה שבירה, אבל זה לא רצף ישר,
רצף ששובר. נכון, אבל השבירה יכולה להיות נעימה, יכולה להיות לא נעימה. לא חייבים לעבור משברים. אין. מה? נכון, נכון, נכון. חרד ממצבו הראשון ועולה למצב אחר. טוב, עכשיו, לצורך זה, אם כן, באה התורה אומרת, אלה מסעי בני ישראל. מסעי בני ישראל זה 42 מסעות במדבר. המסעות זה מצב של הליכה, וכל המסעות האלה הכינו כבר את הכניסה לארץ. מדוע? כי כל מסע נקרא גם חניה, ויסעו ויחנו. כלומר, החניות האלה שהיו במדבר, תדע לך שהם היו רק מסעות, ומזה אתה למד שהמסעות שבארץ ישראל הן חניות. כן? זה ההפך. מה? כלומר, אפשר לחשוב שהגלות זה מקום החנייה, ולכן התורה אומרת אלה מסעי. כל המקום האלה, כל המקומות האלה שבהם הם חנו, תדע לך שהם היו רק מסעות, היו תחנות ביניים. מה? ויחנו, כי זה מה שהם עשו, ולכן הפיתוי היה לומר שזאת הייתה חנייה, ולכן התורה נותנת כותרת כללית, אלה מסעי בני ישראל. כל המקומות שהם חנו הם היו באמת רק מסעות, אבל זה הכין אותנו לפגישה בין ההליכה לבין העמידה בארץ ישראל. עכשיו, כמה מסעות יש? אמרנו 42. אם בלי מחשב, אני בודק ש42 זה שווה 6 כפול 7. נכון? זה שווה 42. 7 הוא המספר שבו התורה מודדת את הזמנים. כן? 7 ימי בראשית. 7 מועדים, 7, כן? 7 ימים טובים ראינו, 7 שנות השמיטה וכו'. 7 שמיטות זה יובל. אם כן, תמיד התורה מודדת את הזמנים ביחידות של שביעיות. 7. אם כן, זה הגיוני שהמסעות יימדדו במספר הזה. אבל למה כפול 6? יפה. כלומר, 6 ימי בראשית, למשל, אנחנו רואים את זה בבריאת העולם. המספר 6 זה עולם לא מושלם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. אם כן, השישי זה מציין מצב של כמעט שלמות, עוד לא שלם. 7 מינוס 1 שווה 6. זאת אומרת, כשאנחנו מתקרבים אל איזשהו מקום, אנחנו ססים לקראת המטרה. כן? לסוס בעברית, שורש דומה למילה שש. כן? מה שאין כן, כאשר הדבר הוא מושלם, מגיעים כבר אל הסובה, היסוד של המספר שבע. אם כן, ודאי, המסעות במדבר, אם כן, יהיו רק שש כפול שבע. אבל צריך, אם כן, לשמור על יסוד הנסיעה גם בארץ ישראל. מה עושים? מעתיקים את המסעות לתוך ארץ ישראל. איפה? בואו נראה. זה כתוב במפורש בפרק למד ה. פרק למד ה, פסוק ו. ואת הערים אשר תיתנו ללוויים, את שש ערי המקלט אשר תיתנו לנו שמה הרוצח, ועליהם תיתנו 42 עיר. אם כן, מה עשינו? לקחנו את 42 המסעות והעתקנו אותם לתוך ארץ ישראל, אבל מפוזרים. כלומר, כדי שבזמן שישראל נוחלים את ארצם לא ישכחו את נסיעת המדבר. לצורך זה מאכלסים 42 עיר באנשי מדבר, בלוויים. אנשי המדבר האלה, הלוויים, הם אנשים ללא נחלה, אף על פי שהם בארץ ישראל, נחלה אין להם. מה? כי אם אנחנו שוכחים את המדבר, אז אנחנו כבר שוכחים גם את השם. כן? כי אנחנו לא יכולים לדעת אלוה שאין לו נחלה בארץ. נכון, כן? ולכן צריך בזמן האחיזה בארץ, כדי להוכיח שהקדוש ברוך הוא מסוגל לשכון בארץ, צריך להוסיף את היסוד המדברי לנחלה. או? זה 42 עיר. למשל, מה? הרי מקלט הם גלות בארץ. ברור? זה כתוב במפורש, אגב, בפרשת ויתחנן, כן? כי תוליד בנים ובני, אנחנו קוראים את זה בתשעה באב. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, ועשיתם פסל תמונת קול, וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול. כלומר, אם אתם תהיו ישנים בארץ, מה זה להיות ישן בארץ? להרגיש, אני שייך לארץ הזאת, כי נולדתי פה. זה נקרא להיות ישן בארץ. לא לזכור את היסוד של יצאנו ממצרים, לשכוח את זה. אז וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול. ועל זה, והתיקון שהתורה נתנה לזה זה מצוות הביקורים, פרשת כי תבוא. והיה כי תבוא אל הארץ, אז מה צריך לעשות? לקחת את הביקורים וללכת לבית המקדש ולומר לכהן, אשר יהיה בהם מהם, הגדתי היום לשם אלוהיך כי באתי אל הארץ. מי אומר את זה? אפילו ייתכן שזה אדם שנולד בארץ, שאבותיו כבר אלף שנה בארץ, והוא צריך לבוא לכהן ולומר, אתה יודע, באתי לארץ. כאילו, הגעתי היום, ירדתי מהמטוס. הוא מעולם לא עלה על מטוס. אלא שהתורה רצתה לשמור את האפקט הנפשי הזה של רק היום הגעתי. שהארץ תהיה חדשה בעיניי, ולכן אני לא מתיישן בה. זה אחד הדברים שהתורה דאגה להם. כמובן, יש עוד דבר, הרי הלוויים. הרי הלוויים זה שמירה על אישיות לא אחוזה בארץ, בתוך נוחלי הארץ. לכן זה חשוב שללוי לא יהיה נחלה. כן. אנחנו עוד מעט נגיע לזה, שש ערי המקלט. כמובן, אסור ללוויים להיות מאוחדים. כן? אנחנו גם נשחיל שלמדנו למה. כן. עכשיו, כן.
היסוד של
42
ביחס לשם?
ביחס ל?
לקדוש ברוך
הוא. שם של 42 אותיות. לזה אתה מתכוון?
לא, לא לזה.
אלא מה?
חוץ
מהשאלה
תזוזה של המסעות.
לא הבנתי. אתה שואל מה? מה אתה שואל?
מה היסוד של 42?
אני הסברתי, זה 6 כפול 7.
לא 6 כפול 7. מה היסוד?
אני לא מבין. מה השאלה שלו?
מה הרעיון? מה היסוד?
אני לא הבנתי את השאלה.
המשמעות של המספר
42 זה שהוא 6 כפול 7. זוהי המשמעות שלו. מה הקושי פה? אני לא מבין מה שאתה רוצה. כתוב במשל בספר תהילים, השם במ סיני בקודש, נכון? השם במ, נו די, השם במ סיני בקודש, במ זה 42, נכון? זה סיני בקודש, כלומר מקום ההתגלות זה 42, כן? המדבר הוא המקום שבו הקדוש ברוך הוא נגלה. אז עכשיו יותר מובן? בסדר, אוקיי. עכשיו, אבל בכל זאת, זה לא מספיק שיהיו 42 ערי לוויים. הרי אם ארץ ישראל הוא המקום של ההשלמה, של הסובה, אז לא צריכים להיות 42 ערי לוויים. כמה צריכים להיות?
49.
49. 7 כפול 7. כלומר, זמן 7, המודד את השלמות 7. יפה, יש עוד 6 ערי מקלט, אז 48, חסר אחד. מה יהיה? למה ירושלים? לא נתחלקה לשבטים. אבל יש עוד נקודה, יש 42 ערי הלווים, גם הן קולטות רוצחים, נכון? וגם 6 ערי מקלט, וגם גג המזבח קולט את הרוצח בשוגג, נכון? אם כן, יש לנו 49 מקומות בארץ הקולטים את הרוצחים, שהם מבחינת ערי הלוויים, נכון? עכשיו, למה דווקא מה שמציין את ערי הלוויים זה האפשרות לקלוט רוצחים? כן? זה הדבר הסימפטי ביותר שיש, מה? אין בורחים, כן? גלות מחפרת, כן? מצאנו בקין הרוצח הראשון וישב בארץ נוד, שגלות כיפרה לו חצי, כי הרי הוא אמר, והייתי נע ונד בארץ, והוא ישב רק בארץ נוד. מה היא נע? התכפר, על ידי עצם העובדה שהוא גלה. אין, מדוע? משום שהרציחה באה מפני האחיזה היתרה בעולם הזה. אז האדם נכנס לתחרות המצויה בעולם הזה. ולכן כשהוא גולה מן העולם הזה, נטיית הרצח יורדת קצת. או מי שרצח, הוא זקוק גם לעוד דבר, הוא צריך לפגישה עם הלוויים, הלוויים יחנכו אותו לזה. מה? מה זאת אומרת? הוא יגלה מישהו מן העולם הזה, שגם הוא יגלה. נכון. עכשיו, זה מאוד מוזר הדבר הזה. מי בעצם גולל עיר מקלט? הרוצח בשוגג. מה הוא עשה, מסכן? הוא שגג? מה? הוא שגג, זה חמור מאוד. כן, לפי ההלכה, שוגג זה מי שהייתה לו קצת אחריות. אבל מי שהורג באונס, לא גולל עיר מקלט, פטור לגמרי. ברור? מי שהרג באונס, בלי שום אפשרות למנוע את זה, הוא לא נקרא שוגג. כמו שבהלכות שבת, אדם שהדליק את האור בלי לשים לב שהוא מדליק את האור, זה לא נקרא שוגג, לא צריך להביא קורבן על זה. מה? זה נקרא מתעסק, או אנוס. מתי הוא כן חייב בקורבן? כשהוא שכח שהיום שבת, או הוא ידע שהיום שבת, אבל שכח שאסור להדליק את האור, אז הוא נקרא שוגג. זאת אומרת, כיוון שהייתה לו ידיעה והוא התרשל מאותה הידיעה, לא זכר אותה כראוי, לכן יש לו קצת אחריות, לכן הוא חייב להביא קורבן, חטאת. כמו כן גם שוגג היה ראוי להיות חייב מיתה, כי אדם מועד לעולם, אלא שהתורה חסה עליו. ייתכן שאם היו מחדשים את הרעיון של גואל אדם, שמותר לו להרוג את הרוצח בשוגג, ייתכן שכבר לא היו תאונות דרכים בארץ. מה? כן, לא באתי לאורות ההלכה, כן, שלא. עכשיו, יש גם בהלכות גאולת דם, יש כמה דברים קצת מוזרים, וזה כאן מביא אותנו לנקודה הזאת. יש ב... איפה זה? ולא תיקחו כופר, איפה זה? כן, פרק למדה, פסוק למד א', ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. כמות יומת. מאוד מוזר הפסוק הזה. איכן מצאנו שהתורה תזכיר עונש שהיא לא נותנת, והיא אומרת, אל תיתן את העונש הזה. הרי כל העונשים שבית הדין מטיל, הם עונשים הכתובים בתורה. לא יעלה על הדעת שבית דין יטיל עונש אחר ממה שהתורה נתנה. אז מה, כיוון שהתורה לא הזכירה בכלל את האפשרות לתת כופר לרוצח, אז מה הצורך של התורה לומר, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הורשע למות? מה? שהמלך מה?
המלך יכול להעניק כזה דבר.
המלך יכול להעניק? הוא לא יכול, מה פתאום? אם האיש חייב מיטה, אז המלך לא יכול שלא להורגו. כן? כנראה שהתורה מתייחסת פה לנוהג שהיה מקובל בזמן שהתורה ניתנה. היה בבבל מלך ושמו חמורבי, שלומדים עליו הרבה בבתי ספר תיכוניים. המלך הזה כתב את קובץ החוקים העתיק, אולי אחד העתיקים ביותר בהיסטוריה, ובקובץ הזה יש כמה הלכות, במרכאות, מה לעשות באנשים שפגעו אחד בזולתו. אז למשל, מי שהוציא את העין של חברו צריך לשלם כך וכך, מי שהוציא לו את היד משלם כך וכך, ואם הוא הרג אותו יכול לשלם כך וכך. אז התורה התירה את הכופר לאיברים, אז זה נאמר עין תחת עין ממון, אבל לנפש רוצח לא תיקחו כופר. כן? כלומר, זה לעומת החוק הזה שהיה מקובל. אם לא כן, לא מובן בכלל מה התורה רוצה פה. כן? היא מתייחסת, אם כן, לחוקה קדומה, על מנת לבטל אותה. כן. מה? בסדר. כן.
אולי מתייחס פה
בגיל אחר שכן נביאו
כופר
בשור
שנוזר, עכשיו
פשוט נביאו כופר שתלה.
אם
היא כופר שתלה. שלא רואה שזה
יכול להיות כזה, אפשר גם לומר את זה. כן. הטענה של ההיסטוריונים,
הטענה של ההיסטוריונים וביקורת המקרא היא טענה נכונה. זאת אומרת, זה שהם טוענים שיש התייחסות בתורה לחוקה קדומה, זה בהחלט נכון. כל הטעות שלהם זה שהם חושבים שזה כפירה לומר את זה. אבל הם מפחידים את הדתיים בכל מיני דברים, ואז אחר כך הדתיים אומרים, צריך להוכיח שזה לא נכון. בשביל מה להוכיח שזה לא נכון? מה, אסור לתורה להתייחס לעולם שבו היא נקנה? כן. התורה נצחית, אין שום ספק. ודאי שכשהיא כותבת, היא כותבת לפי הסגנון של התקופה שבה היא ניתנה. אבל זה נצחי שלא תיקחו כופר לנפש רוצח. כל השאלה היא מה היה הצורך בימי משה שזה ייכתב באופן הזה. אז הבאתי את הנסיבה ההיסטורית שגרמה שהדברים נכתבו כפי שהם נכתבו. אם לא היה חוקה כזאת לפני מתן תורה, אז ייתכן שהפסוק הזה לא היה קיים. או נכתב אחרת. מובן? ודאי, בכל התורה כולה. כל התורה כולה נכתבה כפי שהיא נכתבה. לא, רגע. ריבונו של עולם, לא הבנת מה שאמרתי. התורה נכתבה בסגנון שבו היא נכתבה בגלל הנסיבות ההיסטוריות. זה נכון. אבל מה שהיא אומרת זה נצחי. ההלכות שהיא אומרת זה נצחי. ברור? עכשיו זה יותר מובן? אוקיי. ברור? למשל, אלמלא שפרעו אמר מי השם אשר ישמע בקולו, הדבר הזה לא היה נכתב בתורה. פרעו הייתה לו בחירה חופשית לא לומר את זה. כן, אז מה היה כתוב בתורה אם הוא לא היה אומר? וכשהוא אמר, הוא לא ידע שזה פסוק בספר שמות. כן?
לא נצחק את זה, יש עובדים בזה.
מה?
יש בזה עובדים, הרובד הפשוט שזה נכתב בגלל התקופה, משהו כזה. אבל חושב שזה, בכל תג של התורה יש בזה...
ודאי, אחרי שזה נכתב, כפי שזה נכתב, אז זה מלא טילים של הלכות ורמזים על כל תג ותג, ברור. אבל כל התגים וכל הרמזים האלה היו נכתבים אחרת. אגב, אני לא אומר פה דבר משלי, זה הרמב"ן אומר את זה. כן, בהקדמתו לתורה. שכל התורה כולה למעלה היא כתובה אחרת לגמרי מאשר פה. כשזה יורד למטה, זה מתחתך לאותיות ומשפטים לפי איך שזה מתקבל פה. מה פירוש הדברים? לפי הנסיבות ההיסטוריות. ודאי התורה נצחית. אבל איך שזה מופיע, אז מופיע לפי הנסיבות, כמובן. אין בזה כל פלא. עכשיו, אני רוצה פה להתייחס לנקודה חשובה מאוד שמופיעה בפרשה. זה מצווה דאורייתא שמופיע בפרק למד דלת, פסוק, איפה זה? פסוק נון דלת. לא, סליחה. פסוק נון גימל. למד גימל, פסוק נון גימל. כן? לג נג. למד גימל, פסוק נון גימל. והורשתם את הארץ ושבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. עכשיו, הדבר הזה, הפסוק הזה, הוא מצווה בין תרי"ג מצוות. למה היה צורך לתת מצווה כזאת בפרשת מסעי? כפי שאמרנו, הפרשה שלנו באה לגמול אותנו מן המדבר. אם כן, כוונת התורה גם שבני ישראל ידעו שיש להם חיוב הלכתי להקים מדינה, שאם לא כן יקשה עליהם לעשות את זה. כן, הרמב"ן מסתמך על הפסוק הזה כדי למנות בין תרי"ג מצוות בתורה את המצווה להקים מדינה עצמאית בכל שטחה של ארץ ישראל. ידוע, כן? איך הרמב"ן אומר? הרמב"ן אומר באוספות לספר המצוות לרמב"ן, הוא אומר שציוונו האל יתעלה שנכבוש את הארץ אשר נתן, אשר הבטיח לאבותינו, לאברהם, יצחק וליעקב, ולא נניחנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. הוא פירט אותה בכל גבולותיה, הרי שביאר לנו שלא נניח ממנה מקום. הנה, הרמב"ן אמר את הכל. יש מצווה לכבוש את הארץ, שזה נכבוש את כולה וניישב את כולה. זאת מצוות עשה בתרי"ג מצוות. עכשיו נשאלת השאלה, למה זה כתוב ברמב"ן ולא ברמב"ם? כן? הרמב"ם, כשהוא מנה את תרי"ג המצוות, לא מנה. כן? מה? כללי, ברור. זאת אומרת, הרמב״ם לא ראה לנכון למנות בתרי"ג מצוות את מצוות כיבוש הארץ. מסקנה, הוא לא ציוני. כן? הרי זה פשוט לא יעלה על הדעת. כל מי שלומד את ההלכות ברמב״ם רואה שהרמב״ם מדבר מתוך הנחה שאתה יושב בארץ, ולא עוד אלא שיש לך מלך ושאף אחד אחר לא יכול לעשות לך דבר. כן? זאת אומרת, הרמב״ם לוקח את הנתון הזה שישנה מדינה יהודית בכל ארץ ישראל כנתון טבעי, נורמלי, שלא יעלה על הדעת שהוא לא יהיה. אז אם אתה בגלות זה מקרי לחלוטין, הוא מובן מאליו שאם אתה יכול לצאת מן המצב הזה עליך לעשות כן. מובן? ולכן הרמב״ם לא מנה את המצווה של ישיבת ארץ ישראל, כשם שהוא לא מונה את המצווה לנשום. זה מאוד מוזר. לכאורה, אם אין מצווה בשולחן ערוך לנשום, אז למה היהודים הולכים ברחוב ונושמים ואינם שואלים את עצמם אם הדבר הזה הוא מותר או אסור? כן? אולי הם עוברים עבירה. כן? אלא, אז צריך למצוא רמז, כל הנשמה תעל אליה. כן? בכל זאת שמותר לנשום. כן? אבל לכאורה, גם בלי רמזים צריך. צריך לנשום. כן? אז כמו כן גם, אז למה, אז עכשיו אם זה ככה, אז זה מובן למה הרמב״ם לא מנה. הרמב״ם לא מונה להיות נורמלי. השאלה היא למה הרמב"ן כן מנה. הרמב"ן פשוט הוא מרחם על כמה יהודים. הוא אומר לרמב"ם, אתה איזה דעה הרמב"ם, אתה צודק, לא צריך למנות את המצווה הזאת, אבל יש יהודים שאם זה לא יהיה כתוב להם בשולחן ערוך אז הם לא ירצו לבוא.
אפילו זה
כתוב
לא לסדר?
מה?
זה מסתכל
כזה שתרג מצוות. כן, אני מסביר, לא מסביר את הכוונה המודעת של הרמב"ן. אני אומר, מה זה עושה, מה שהרמב"ן עושה? הרמב"ן אומר, זה חייב להיות כתוב בשולחן ערוך, כי יש יהודים שבלי השולחן ערוך הם לא יזוזו. אז לכן זה כתוב. אגב, זה כתוב במפורש גם במצווה אחרת שהיא מאוד דומה לזה, מצוות התשובה. הרמב"ם לא מנע בתרי"ג מצוות שצריך לחזור בתשובה. כתב הלכות תשובה, אבל אין מצווה לחזור בתשובה. הרמב"ן כתב שיש מצווה לחזור בתשובה. הרמב"ם הרבה יותר מובן. אם אדם נמצא במצב של חטא, היה עליה לדעת שאנחנו ניתן לו להישאר במצב הזה? זו תנועה טבעית, ספונטנית. כן? יהודי שלא חוזר בתשובה, כי זה לא כתוב בתורה שצריך לחזור בתשובה, הוא לא נורמלי. אבל הרמב"ן אומר, אומר לרמב"ן, יש יהודים לא נורמליים. אם זה לא כתוב שצריך לחזור בתשובה, אז הם לא התאמצו כל כך. איזה מצווה קיימתי כשאני חוזר בתשובה? לא קיימתי מצווה, אבל על הזמן. כן? ולכן צריך לכתוב להם שישנה מצווה לחזור בתשובה. עכשיו, אם תשימו לב, שתי המצוות האלה, שיבת ציון ולחזור בתשובה, זאת אותה המצווה בפרשת ניצבים. כשהתורה אומרת, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ויש גם ואתה תשוב ושמעת בקול השם, שניהם שם מדובר גם על שיבת ציון, ושב השם אלוהיך את שבותיך ושב וקיבצך מכל העמים, זאת היא בעצמה המצווה של חזרה בתשובה. כן? שתי המצוות מנוסחות בתורה באותו הנוסח. לכן הרמב"ן והרמב"ן נחלקו באותה המידה לגבי שתי המצוות האלה. עכשיו, יש נקושיה שמקשים המקשים. כתוב בפרק ל"ג, פסוק מ"ג, ברש"י, רש"י לא מונה את זה כמצווה. והורשתם את הארץ, אומר רש"י, והורשתם אותה מיושביה, אז וישבתם בה, תוכלו להתקיים, ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. כלומר, רש"י לוקח את הכניסה לארץ בתור הבטחה. זאת אומרת, אם כשתהיו בארץ אתם תורישו את יושבי הארץ, אז אני מבטיח לכם, וישבתם בה. ואם לא, אז לא. אבל, אז יוצא לפי זה שרש"י לא מנה את זה כמצווה. איי, איי, איי. נגד הרמב"ן, נכון? ויש יהודי אחד כתב על זה מאמרים רבים כדי להוכיח שלדעת רש"י אין מצווה לכבוש את הארץ. יש רק בעיה אחת. רש"י כותב את זה במקומות אחרים, לא פה. רש"י לא משועבד דווקא לפסוק הזה. כן? כתוב למשל, כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, וירשת, וישבת בה. בזכות שתירש, תשב. אם כן, וירשת, זה מצווה לדעת רש"י. אז לא פה, לא בפסוק הזה, פסוק אחר. או למשל, בתחילת דברים, בואו הורשו את הארץ. כן? לא, רש"י לא משועבד דווקא לפסוק הזה. הפסוק הזה הוא גם הבטחה. כן? ולכן הקושיות שרצו להקשות המקשים, אין להם מקום. במיוחד שרש"י אפילו יותר חריף מן הרמב"ם. הרמב"ם אומר בפרשת, מה? פרשת בראשית? מה?
לא, רש"י בבראשית, בפסוק הראשון הוא אומר זה.
כן, אבל יש מקום שמרש"י משתמע עוד יותר חזק ממה שהוא אומר בתחילת בראשית, בפרשת לך לך. כן? להיות לכם לאלוהים, לתת לך את ולזרעך את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. רש"י אומר, כי כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. אז זה יותר חמור מכל התורה כולה. להיות בחוץ לארץ, זה פשוט כפירה. מי שאיננו בארץ ישראל הוא כופר, ברור? אז למה צריך לעלות לארץ ישראל לדעת רש"י? כי בלי זה, אז אתה לא, אז אין לך אלוה. עכשיו שמה תגידו כל זה דרשות? רש"י אומר את זה במפורש במסכת ברכות, בפרק תשיעי, פרק הרואה. הרואה את, שמה יש כל מיני דברים, כל מיני חלומות שהגמרא פותרת. כן? מי שרואה גמל בחלום, כן, יצפה לעילוי שנאמר אנוכי העלך גם עלו. כן, גמל גם עלו. כן? או כל מיני אסוציאציות כאלה שבחלום. אז הגמרא שם אומרת הרואה את עצמו ערום, בלי בגדים, בחלום. מה זה אומר? אם הוא בבבל, אם הוא רואה שהנוף מסביב זה נוף בבלי, זה סימן טוב. ואם הנוף מאחוריו הוא נוף ארץ ישראלי, זה סימן רע. למה? היא אומר רש"י, כי מכיוון שזה מצווה להיות בארץ ישראל, אם הוא ערום, סימן שהוא ערום מן המצווה. אבל אם הוא בבבל, כל המציאות של בבל היא חטא. כן, כי אומר רש"י, עוון יש בישיבתה. כך כותב רש"י, שחור על גבי לבן. ישיבת חוץ על הארץ, עוון יש בה. לא אומר רש"י. לכן אם הוא ערום בבבל, הוא ערום מן האבון הזה. אז זה סימן טוב. כן? אז כל מה שרצו לתלות ברש"י, נופל כמובן מקום אחר. עכשיו, תראו באמת עד כמה שהתורה כאן דואגת לזה שישראל יאחזו בארץ. רואים את זה בסוף הפרשה עם הסיפור של בני יוסף ובנות צלופחד. בפרק ל"ו. ויקרבו ראשי האבות פרק למדווה, פסוק א', ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד, בן מחיר, בן מנשה, משפחות בני יוסף, וידברו לפני משה ולפני הנשיאים, ראשי האבות לבני ישראל, ויאמרו את אדוני ציווה השם לתת את הארץ ונחלה בגורה לבני ישראל, ואדוני ציווה בשם לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו. והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים, ונגרע נחלתם מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגורל נחלתנו יגרע. ואם יהיה היובל לבני ישראל, ונוספה נחלתם על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומנחלת מטה אבותינו יגרע נחלתם. כמה פסוקים התורה מקדישה לבעיה הקטנה הזאת, כן? לא, אז מה אכפת? בסדר, אז הנחלה תעבור ממטה למטה. מה יקרה? אז באמת הדין יהיה שבנות צלופחד, כל פעם כשבת יורשת נחלה תתחתן, אז היא באמת תעביר את הנחלה שלה למטה השני. ואם יהיה היובל, זה יחזור אל המטה הראשון. מה כל כך נורא? כן? ויצב משה את בני ישראל על פי השם למור, כן מתה בני יוסף דוברים. כלומר, מדברים נכון, כן? הכוונה נכון. זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד למור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים. אך למשפחת מתה אביהם תהיינה לנשים. כלומר, חייבות להתחתן עם מישהו משבט מנשה. למה? ולא תיסוב נחלה לבני ישראל מתה אל מתה, כי איש בנחלת מתה אבותיו ידבקו בני ישראל. מה כל כך? מה כל כך החרדה הזאת? מה יכפת לו לקדוש ברוך הוא שהנחלות יעברו ממטה למטה? פשוט מאוד. במצב, בימי משה ובימי יהושע, הגיבוש הבן שבטי עוד לא היה מוצלח כל כך. אז מה היה קורה? אם אדם יודע שהוא כובש את הנחלה של שבטו, והוא יודע שעוד דור אחד חלק גדול מן הנחלה שהוא כובש עובר לשבט אחר, הוא לא יכבוש. מה, אני כובש בשביל בנות צלופחד? מה פתאום? בנות צלופחד הרי מתחתנות מחר עם אחד משבט יהודה או משבט זבולון. אז אני כל מה שלחמתי זה בשבילה? לא רוצה. ותראו, זה כתוב מפורש כאן, פסוק ח', וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד משפחת מטה אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו. מה זה ירשו? יצאו למלחמה. אם לא, אז הם לא יילחמו. לא יילחמו על דבר שהוא לא בשבילם. דבר שהם עומדים עוד מעט לתת למטה אחר, לא רוצים. ולכן, ולא תיסוב נחלה מטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. עכשיו, זאת אומרת שבימי משה, המצב של האיחוד בין השבטים לא היה כל כך רציני. ולכן היה צורך, לפני שמשה נפטר מן העולם, שהוא ייתן הוראה לשבטים לשאוף להתאחדות. ואת זה הוא אמר בנאום האחרון שלו, פרשת ויתחנן, שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו, כלומר, השם אלוהינו הוא השם אחד. מה פירוש אלוהינו במקרה הזה? אלוהי ואלוהיכם. כלומר, אלוהי משה הוא בעצמו אלוהי כל ישראל. ולכן זה הצדקה מספיק טובה לזה שהשם אחד. שאתם תהיו גם עם אחד, כיוון שהשם שלכם הוא אחד. כן. ואז כאשר ציווה השם את משה, כן עשו בנות צלופחד. ותהיינה מחלב, תרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלופחד, בנות בני נשים, משפחות בני מנשה ובני יוסף ונשים, ותהיינה חלתם על מתי מחלת אביהן. עכשיו, הדבר הזה כמובן יש לו גבול. כן? בעצם אין צורך יותר בהלכה הזאת, ברגע שהנחלות מחולקות לחלקים קטנים. כי בימי כיבוש הארץ, כל אחת מבנות צלופחד קיבלה חבל ארץ גדול מאוד. כן? נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות חרסים שבהם יש אזכור לנחלות של הבנות צלופחד. ואנחנו רואים שזה חבלי ארץ גדולים מאוד. כל האזור בין שכם לג'נין היה של בנות צלופחד. זה חלק ענק, לחמש בנות סך הכל. ולכן באמת אז היה משמעות לזה שנחלה עוברת מטה למטה. אבל עם הדורות, כיוון שהנחלות מתרבות, אז איזה שדה פה, שדה שם, זה לא נורא. ולכן אחרי כמה דורות, התירו לשבטים לבוא זה בזה. מה שהיה אסור, עד זמן מסוים. מתי עשו את זה? ביום ט"ו באב. 15 באב, היה היום שבו התירו לשבטים לבוא זה בזה. והייתה שמחה גדולה, כן? לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, כי בזה היה סימן שהתגברו על הפילוג המדברי. כן? ומתוכח הגיעו גם להיות עם אחד בארץ. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה השם יד משה בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו. ומתוכח גם סוף סוף, אחרי גמילת המדבר, אפשר להתחיל את הספר שבו התורה תינתן לפי הסדר האמיתי שלה בספר דברים, הכניסה לארץ ישראל. עד אז התורה היא עדיין בהתארגנות לקראת ניסוחה האחרון. ספר דברים, הניסוח הסופי לקראת הכניסה לארץ ישראל.